ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף יוד ח', שלוש שורות בשורות הרחבות, שלוש שורות מתחת לרש"י. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, קראה על פה, קראה מגילת אסתר בעל פה, לא יצא. מנהלן, מה המקור לכך? אמר רבה, עתיה זכירה זכירה, סוג של גזירה שווה. כתיבה אחר בימים האלה נזכרים, וכתיבתם בספר שמות, כתוב זאת זיכרון בספר. מה להלן בספר? אף כאן בספר, כלומר ולא על פה. וממי דהי זכירה קריאה אי, דלמה עיון בעלמה, מי אומר שמה שכתוב נזכרים הוא קריאה, אולי זה רק לימוד או לעיין במאורה. לא סלקא דאיתך, אי אפשר לומר שהזכירה היינו צריכים להגיש בשמות פסוק י' ז' שזיכרון הוא עיון בעלמה. דתניא בדברים פרק כ"ה פסוק י' ז', פסוק ידוע כי הוא מפרשת זכור, כתוב, אנחנו הוספנו את הפסוק במלואו בשוליים, אולי נכיר את הפסוקים לפני שניכנס להמשך הגמרא. בשוליים אני קורא יחד איתכם, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. זה פסוק י"ז. פסוק י"ט כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. הגמרא שלנו, אנחנו רוצים לדחות את ההצעה שזיכרון הוא עיון בעלמה. כתוב זכור יכול בלב, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור. המה אני מקיים זכור בפה, במה הכוונה? בקריאה. לא לטעות, אני מזהיר פה שבפה זה בעל פה, לא, ההפך. בפה הכוונה לקרוא מתוך הכתב, בפה. קראה תרגום, לא יצא. היכי דמי, על מה מדובר? אי למה דכתיבה מקרא וקרי לה תרגום, שמונח בפניו, בפני הקורא, מונח מגילה הכתובה בעברית. זה כתיבה מקרא, אבל כשהקורא הוא קורא אותו בארמית, אז הוא מוציא בפיו מה שלא כתוב בפניו בכלל. אז מה זה? היינו על פה, הוא כבר כתוב במשנה שקראה על פה לא יצא. אז מה זה קרא תרגום לא יצא? לא צריכה, המקרה הנוכחי הוא דכתיבה תרגום וקרי לתרגום, ובכל זאת לא יצא. במשנה היה כתוב קרא בכל לשון לא יצא. בהמשך המשנה, מה שכתוב פה בגמרא, אבל קורין אותה ללועזות בלעז. שורת אמרה, ואנחנו מתחילים פה ב שימוש בצורת הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים ולכן הוא עבורנו מעקב. אנחנו כתבנו בשוליים הנושא מתי יוצאים בלועזית, והמבנה הצורה הזאת היא מעקב, קושיות עם החלק הצער בכיוון מעלה זה קושיות, והפוך תשובות. אנחנו גם נראה בשורות הקרובות את שמו של אמר רב אחא, אמר רב אלעזר, והדגשנו אותו עם פס כפול. אז הגמרא, אחרי שהיא מצטטת מהמשנה, שמצד אחד, וזה לא כתוב פה בדפוס, אבל כתוב במשנה, שהוא קרא בכל לשון לא יצא, אבל מצד שני, אבל קוראים אותה ללא עזר בלעז, אז זה בעצם כל לשון. שואל את הגמרא, והאמרת, איך אתה אומר שקרא אותה ללא עזר בלעז שהוא יצא, והאמרת קרא בכל לשון לא יצא? רב ושמואל דאמרת אביהו, בלעז יווני. במקרה כזה הוא יוצא. אז כשהמשנה אומרת אבל קוראים אותה ללועזות בלעז, מדובר בלעז יווני. יש קטע שאנחנו הוספנו סביבו סוגריים, ויש לנו גם כוכבית בשוליים, סוגריים, אני קורא מהשוליים, סוגריים לשם דילוג, כדי להצמיד קושיית המיטיבי לרב ושמואל. אז אנחנו ראינו פה רב ושמואל שהם אמרו מתי בשאר לשון אפשר להגיד יוצא בלעז יווני. אחרי הסוגריים בתחילת השורה אתם יכולים לראות מיטיבי, וכאן מקשים על רב ושמואל שאמרו שביווני יצא. במקור שיצוטט שם כתוב בסוף המקור, אנחנו גם קבקבנו, יוונית לא יצא. ההערה שלנו בכוכבית למעלה, אני ממשיך יחד איתכם, לרב ושמואל, סליחה, המיטיבי לרב ושמואל. בתוך הסוגריים מבואר באיזה תנאים מותר יוונית. עכשיו, מאחר שהצגנו את מבנה הגמרא, נמשיך ישר. היכי דמי, רב ושמואל אמרו שאם הוא קרא בלעז יוונית יצא, על מה מדובר? אילי מדכתיבה אשורית וקרי לה יוונית, היינו על פה, כי הוא מוציא מפיו משהו אחר ממה שמונח בפניו אם הוא כתוב אשורית. אמר אבך אמר בלעזר שכתובה בלעז יוונית. אז מונח בפניו מגילה שכתובה בלעז יוונית והוא קורא ביוונית. על זה רב ושמואל אומרים שזה פירוש המקור שראינו במשנה, אבל קוראים אותה ללועזות בלעז. כעת אנחנו רואים עוד סוגריים, הם סוגריים פנימיים, ובשוליים יש לנו כוכביות, וכך כתבנו, סוגריים אלו בצורת זווית מראים ואין קשר ישיר לתוכנם, אלא שזו עוד מימרה שרב אחא אמר רב אלעזר. אז אנחנו מאחורי שקיבלנו הקדמה כזאת ישר בתוך הגמרא, ואמר רב אחא אמר רב אלעזר, מניין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב עיר, שנאמר בבראשית פרק למד ג' ויקרא לו אל אלוקי ישראל, שאלוקי ישראל קרא ליעקב איל. דאי סרקא דאיתך למזבח קרא ליעקב איל, ויקרא לו יעקב מביילי, וזה לא מה שכתוב, אלא ויקרא לו ליעקב איל. ומי קראו איל? אלוקי ישראל. מיטיבי, כאן אנחנו נחזור למה שאמרנו מקודם, מקשים על רב ושמואל שאמרו שביוונית יצא. כתוב קרא גפתית עברית אילמית, לשם אילם, זה השפה שלהם, אילמית מדית יוונית לא יצא. אנחנו רוצים להתמקד במה שכתבנו, אם הוא קרא ביוונית, לא יצא, זה נגד רב ושמואל. הגמרא ממשיכה, לא דמיה אלא מה שרב ושמואל אמר ביוונית יצא, זה דומה גפתית לגפתים, עברית לעברים, עלמית לעלמים, יוונית ליוונים, יצא. אם מדובר באותו אוכלוסייה שזה שפתם, אז כן יצא. אחי, רב ושמואל, המים מוקמי לה למתניתים שכתוב קוראים אותו ללועזות בלעז, בלעז יוונית, לוקמי בכל לעז, כפי המקור שציטטנו עכשיו, גפתית לגפתים, עברית לעברים, עלמית לעלמים, המשנה לא הייתה רב ושמואל, סליחה, לא היו צריכים להעמיד את המשנה בלעז יוונית, יש עוד מבחר של שפות. אלא מתניתין כברייתא, הרש"י פה מסביר, מתניתין כברייתא זו מתוקמה, קרא בכל לשון דקטני מתניתין לא יצא, כגון גפתית למדיים ומדית לגפתים, זה לא השפה שלהם, אבל קוראים אותו ללועזות בלעז, איש כלשונו, כמו שאמרנו כאן, גפתית לגפתים, עברית לעברים, כן יצא. וזה מה שעומד מאחורי הפרזה של קוראים אותה ללועזות בלעז. נחזור לגמרא, וכי איתמר דרב ושמואל, רב ושמואל שהזכירו שבלעז יווני יצא באלמה איתמר, לא כפירוש המשנה, כי לפי המשנה לא צריכים להגביל את זה ליוונית. רב ושמואל דאמרי תוויו, לעז יווני לכל כשר. שורת הגמרא, והקטן יוונית ליוונים, אין, לכולי אמר לא. איך אתה אומר שיווני הוא כשר לכולם, כשראינו במקור התנאי יוונית ליוונים? הגמרא עונה, אין הוא רב ושמואל שהיו יותר מרחיבים את היוונית, תאמרו כבשו ממי דתנן, אבשו ממי אומר, אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. שואלת הגמרא, ולימו שרב ושמואל יגידו הלכה גם שום ימניר, שאז אנחנו מבינים שאם ניתן להרחיב את היריעה זה רק לכלוא יוונית, אז למה הם לא אמרו ככה הלכה גם שום ימניר? אי אמרי הלכה גם שום ימניר הווה אמינא הנימילי שאר ספרים, אבל מגילה הכתיב בה ככתבם אימה לא, לא היינו יודעים שהלכתו של רב שמואל אמניאל יכלוא גם המגילה, כמה שמלן, לכן רב ושמואל היו צריכים להגיד שההלכה הזאת שמכשירים יווני כולל גם למגילת אסתר. והלועז ששמע אשורית יצא, שואלת הגמרא, והוא לא ידע מהי כאמרי, מדבר באדם שלא מכיר לשון הקודש, הוא מוגדר כלועז, ובכל זאת אם הוא שמע קריאת המגילה אשורית הוא יצא, אבל הוא לא מבין. הגמרא עונה, מידי דהווה אנשים, האלף הוא לא חלק משורש המילה, המילה היא נשים, נשים, כלומר על נשים, מידי דהווה כמו נשים ועמי הארץ, שהם קבוצות אנשים שלא מבינים לשון הקודש ובכל זאת יוצאים חובת מגילה שהם חייבים בה. מה כיף לרבינה אתו ענן, רבינה מעלה תמיהה, אומר, האם אנחנו האחשטרנים בני המחים מי ידינן, האם אנחנו יודעים מה זה ובכל זאת קוראים את זה? ויוצאים ידי חובה, אלא מצוות קריאה ופרסומי ניסה. הכה נמי גם במי שאינו מבין, מצוות קריאה ופרסומי ניסה. רש"י ופרסומי ניסה, אף הפי שאין יודעים מה ששומעים, שואלים את השומעים ואומרים מהי הקריאה הזו, ואיך היה הנס, ומודיעין להן. מאחר שהזכרנו אי ידיעה, כך נראה לי, הגמרא ממשיכה בסוגיה שדנה במילים שלא היו ידועים לרבנן. קרא סירוגין יצא וכולי. אנחנו מציגים בפניכם סימונים חדשים, ובשוליים כתבנו לגבי הפס הכפול, זה מבליט את הביטוי לא הבו ידי רבנן. הם לא ידעו מה סדרה של מילים שפירושם לא היו ידועים לרבנן, ובם פירושום עמתה דבי רבי, האמה השפחה שעבדה בביתו של רבי וביהודה נשיא. אז אנחנו יכולים לעשות סקירה מהירה, והמילים הם, ואני עוקב אחרי הבתים שהבלטנו בהם מילים: סירוגין, חלוג לוגות, סלסלה, יהפכה ותתיה, וזה משלים את הרשימה. עכשיו הגמרא. במשנתנו אמנם מוזכר המילה סירוגין, אומרת הגמרא, לא הבו ידי רבנן מהי סירוגין. רבנן הכוונה לתלמידי רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. שמעו לעמת דבי רבי, דקאמרה להו לרבנן דהבו דהבי איילי פסקי פסקי לבי רבי. הם שמעו את האמה שעבדה אצל רבי, שהיא פנתה לרבנים שעולים לביתו של רבי מעט מעט, פסקי פסקי, כמו קבוצות קטנות, לא ביחד, לא בבת אחת. אז מה היא אמרה? עד מתי אתם נכנסים סירוגין סירוגין? אז קלטו שהכוונה הוא מעט מעט. אז אם חוזרים לפסקה במשנה, קראה סירוגין הוא מצב שקוראים קצת מהמגילה, פוסקים, עוצרים, וכעבור זמן מה חוזרים עוד קצת, וכן על זה הדרך עד שמסיימים את המגילה. המשנה קבע שקרא סירוגין יצא. ממשיך הגמרא, לא הבו ידי רבנן מהי חלוג לוגות. אנחנו רק נגיד מראש מין ירק. שמעו לעמת דבי רבי דאמר לי להו גברא דהו כמבדר פר פחיני. היא ראתה אדם שהוא מפזר פרפחיני. רש"י מביא לשון לועזי. אני יוצא מהנחה שבגמרא הם זיהו, זה היה מוכר, אבל היא אמרה, עד מתי אתה מפזר חלוגלוגיך? אז עלו על כך שחלוגלוגות זה מה שאנחנו מכירים, פרפחיני. לא הבו ידי רבנן מהי סלסלה וסרוממיקה. זה פסוק במשלי, והוא פסוק שמתייחס לתורה, לימוד תורה. שמעו לעמת דבי רבי דהבת אמרה להו גברא דהבת מהפך במזיה. היא ראתה אדם שהיה הופך את שערו, שער ראשו. אמרה לה, עד מתי אתה מסלסל בשריך? אז הם הבינו שסלסול זה לשון, רש"י אומר, חיפוש והיפוך. הרבי יוחנן אל בשורה האחרונה אומר, סלסלה פירוש הפוך בה והפוך בה, כלומר התעסק בתורתך תמיד. ממשיך הגמרא, לא הבו ידי רבנן מהי בפסוק בספר תהילים, השליך על השם יהבך. מה זה יהבך? אמר רבא בר חנה, זמנחדה ועזיונו בעדי האותיה. פעם אחת הייתי, הלכתי יחד עם ערבי, סוחר ערבי שמעילי, דרנינה תונה, ואני הייתי נושא מטען, ואמר לי התאיה, אותו ישמעאלי, אמר שקול יהבך, ושדי הגמלאי, ותשים אותו, תניח אותו על הגמל שלי. אז יש להבין שיהבך זה מטען. לא הרי ידי רבנן, מי ותתיה במטעי השמי. שמוע לעמתת בי רבי, אבת אמרה לחברתה, שקולי תתיתה ותתי ביתה. עד היום אנחנו משתמשים במילה הזאת, מטעתי. אז זה, המטעתי, הפעולה הזאת, זה פירוש הפסוק בישעיה ותתיתיה במטעתי השמי. תנו רבנן, קראה סירוגין יצא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', סירוסין לא יצא. סירוסין זה למפרע, מהסוף להתחלה. רבי מונה אומר משום רבי יהודה, אף בסירוגין, אם שעה כדי לגמור את כולה, אותם פרקי עצירה, אם זה היה מספיק זמן לגמור את כולה, חוזר לראש, נו, עצרתי יותר מדי זמן. הנושא שכעת התחלנו, כתבנו בשוליים ממול מחלוקת התנאים בעניין קריאת המגילה בסירוגין. לפי התנא קמא אין הגבלה, אתה קראת את הסירוגין, עצרת עצירות רבות זמן, בסדר, יצא. רבי מונא אומר לא, אפשר לקרוא בהפסקות, אבל להיזהר שההפסקות האלו הם לא יהיו מספיק זמן כדי לגמור את כולה. אמר רב יוסף הלכה כרבי מונא שמה משום רבי יהודה, זה נקרא לזה פסק לחומרה. אמר להרבה לרב יוסף, כדי לגמור את כולה, מה פירוש הביטוי הזה? א' או דלמה ב', מאיכה דקאי לסיפה? אם הוא קרא נגיד חצי המגילה, אז כדי לגמור את כולה, זה יהיה הזמן שיקח לקרוא החצי השני. או דלמה מרשע לסיפה, או, וזה לכולה, כי הוא נותן יותר זמן מרשע לסיפה, מספיק זמן לקרוא את המגילה מההתחלה עד הסוף. אם עצרת כזה זמן רב, אז לפי רבי מונא לא יצאת. המלא, רב יוסף עונה, מרשע לסיפה, השיעור הוא אחיד, מההתחלה עד הסוף. אם כן, כי אם לא תגיד כך, אלא ממקום שאתה הגעת עד הסוף, נתת דבריך לשיעורין. אין, זה ביטוי שהמשמעות שלו, קבעת הלכה שהיא לא אחידה, היא לזה כך ולזה כך, אחד קרא שליש המגילה, אחד קרא חצי מגילה, אחד קרא שני שליש מגילה, אז הזמן ההמתנה ישתנה מאדם לאדם, וזה לא רצוי, לא בונים הלכה בצורה כזאת. עכשיו יש קטע של פסק, עוד כמה שורות טובות, שבהם אנחנו נראה מחלוקת רב ושמואל, אבל איך, באיזו כיוון כל אחד פוסק, יש שנוי בגרסאות שונות שבא גמרא. ולכן, בשוליים, אם הוא תחת הכותרת מבנה, אנחנו חילקנו את הגמרא במספרים ואותיות. יש לנו שתי קטגוריות כלליות, מספר רומאי 1 ומספר רומאי 2. תחת מספר רומאי 1, אנחנו נראה א' וב'. אז מה שאנחנו נראה הם לשונות בפסיקתם של רב ושמואל לגבי קריאה בסירוגים. בלשון רומאי 1 אנחנו נראה א' וב', רב בשניהם, א' וב' בשניהם רב פוסק כרבי מונא וחומרה. בלשון 2, שהוא הלשון של רב בייבאי, שמואל פוסק כרבי מונא. מה ההבדל בלשון א', בלשון מספר רומאי 1 בין א' וב'? ההבדל יהיה מי הוא שמביא את דברי רב. אבל בשני הלשונות האלו א' וב', רב פוסק כרבי מונא. עכשיו הגמרא. אמר רבי אבא, אמר רבי יומי בר אבא, אמר רב, הלכה כרבי מונה. ושמואל אמר, אין הלכה כרבי מונה. בסורה מתנו החיתנו. עד עכשיו, מה שאנחנו קבענו, או חילקנו כמספר רומי 1 א', זו גרסת סורה. בפומבדינטה מתנו אחי. זה ב', אמר רב כהנה. אמר רב הלכה כרבי מונה. מה ההבדל? מקודם רבי אבא הביא דבריו של רב, כאן רב כהנה מביא דבריו של רב, אבל זה אותו פסק שהלכה כרבי מונה. ושמו אמר, אין הלכה כרבי מונה. עכשיו מספר רומי 2, רב ביבי מתני איפחה. רב אמר, אין הלכה כרבי מונה. כאן רב פוסק לכולה. ושמואל, הוא מחמיר, אמר הלכה כרבי מונה. אמר רב יוסף, נקוט דרב ביבי בידך. תתפסו את הגרסה של רבי, רב ביבי, שרב ביבי הציג את שמואל כמו המחמיר, כמחמיר, אבל איך? כי הוא תפס את השיטה של השיטת יחיד. דשמואל הוא דחייש ליחידה. שמואל לוקח בחשבון, הוא חושש מפני, כלומר הוא לוקח בחשבון שיטת היחיד במקום שהיחיד מחמיר והרבים מקילים. אז אצלנו למשל רבי מונה שהוא יחיד מול התנא קמא שהם רבים, רבי מונה הוא מחמיר. איפה רואים שכך שמואל פוסק? אנחנו עכשיו נעבור לתחום אחר לגמרי, לא קשור אלינו כלל וכלל, רק המשותף היא איך שמואל פוסק. תפלן, אנחנו נדבר קצת על דיני איבום. אנחנו הוספנו מין תרשים בצד הגמרא, אתם רואים, זה בראשי תיבות ריש, זה ראובן, שין, שמעון, למד, לוי, שלושה אחים. שלושה אחים, ראובן מת ללא בנים, ללא ילדים. הוא השאיר אמנה לאה. מה המצב עכשיו? יש שני אחים, הם נקראים יבמים, יבמים, יבם יבמים. הם אמורים, הגדול שבהם בעצם אמור הוא לכתחילה לשאת, ליבם את לאה. אני מגיש פה יש שני אחים יבים. אם היה רק אח אחד, אז אנחנו אומרים יש זיקה, ואותו אח אחד הוא כאילו, הוא כמעט, אני לא אומר ממש, אבל כמעט נשוי לאמנה, וממילא יהיה לו אסור לגמרי לקחת בינתיים את אחותו, אחותה. זה נקרא אחות זיקתו. כמו האיסור לקחת אחות אישה, שאם היה רק ובן שמת ונשאר רק שמעון, אין עוד אח, לשמעון יעשו לקחת את רחל, אחות לאה. אבל אם יש שני אחים, יש מחלוקת תנאים. יש הרבנן שהם סוברים, אם יש שני אחים, אז אין זיקה מיוחדת, אז זה גורם לכך שאין הגבלה על האח השני לקחת אחות האלמנה היבמה. יש שני אחים, אז אי אפשר להגיד שהאלמנה היבמה היא כמו אשתו. אין אישה מתחתן עם שני גברים. אבל יש שיטת יחיד, שיטת רבי יהודה בן בתרה, שגם אם יש שני אחים, הוא חושש מפני הזיקה של אותה אלמנה לאה לשניהם. אז לפי רב יהודה בן בתרה שנראה עוד מעט, אם ראובן מת השאיר אמנה ולוי הוא אחד משני האחים שנשארו, הוא קידש, הוא לא, עדיין לא נעשה קידושין ואחר כך יש נישואין. אז הוא עשה שלב ראשון, הוא נתן לה כסף, הוא אמר הרי את מקודשת, הוא אמר את זה לרחיל אחות לאה. רבי יהודה בן בתרה אומר, תמתין, אל תיקח אותה לגמרי, אל תישא אותה, אל תכניס אותה לחיות איתה בחופה ונישואין, עד ששימון יעשה משהו, או ששימון יאבם את לאה, או שיחלוץ ללאה, ישחריר את לאה, מוציא אדם אותה מן התמונה, אז אתה יכול אחר כך לשאת את רחל. לפי, אני חוזר עוד פעם, הרבנן במצב כזה לא מגבילים את לוי, אבל רב יהודה בן דתרא כן מגביל את לוי, אומרים לו המתן, תחכה עד ששימון יפעל בתור יבם. עכשיו בפנים אמרנו ששמואל הוא אמור להיות זה שחושש להחמיר כשיטת יחיד, אם היחיד הזה הוא עומד מול רבים שהם מקילים, ותנן שומר את יבם שקידש אחיו את אחותה. שומרת יבם בציור שלנו היא לאה, היא אלמנה, ואחד מהאחים שנשארו, יש יבם, והיבם במקרה הזה נקרא לו שמעון, אחיו הוא לוי, אז יש לנו אותו לוי שקידש את אחותה, את אחותה של היבמה, של לאה, דהיינו רחל. משום הביבה בטר אמרו, אומרים לו, בית דין צריך להגיד לו, המתן, אומרים ללוי, המתן מי לקונסה, קונסה להכניס אותה לחופה לנישואין, עד שיעשה אחיך הגדול מעשה, עד שהאח המבוגר ממך, שמעון, שהוא לכתחילה הוא אמור לפעול, עד שהוא יעשה מעשה, או עד שיאבם אותה, את לאה, או שיחלוץ ללאה, עם לאה. אמר שמואל, וכאן העיקר, כתכבנו את שמואל, הלכה כרבי יהודה בן בתרא, שהוא יחידה, הוא שיטת יחיד, שהוא מחמיר יותר מהרבנן, כי כפי שאמרנו מקודם, שהרבנן במקרה כזה, ששני אחים, אז אין זיקה בין לאה לשני אחים. בשוליים, אם הוא תחת הכותרת נושא, כתבנו מגילה שאותיותיה מטושטשות. תנו רבנן, הגמרא השמית בסופר אותיות, הוא דילג בכתיבת המגילה על אותיות או פסוקים, וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם יצא. זה דוגמה בהשאלה נקרא לזה. בקריאת התורה בזמן הגמרא ועד עצם היום הזה יש קהילות מסוימות שקוראים פסוק, ואז עומד המתורגמן והוא קורא בעל פה, הוא קורא את, את התוכן הפסוק בארמית, התרגום. אם יש מגילה שדירגו על אותיות או על פסוקים, ובכל זאת הבעל קורא מתוך מגילה כזאת, אז מה קורא? הוא בעצם קורא כמו המתורגמן, הוא קורא את הפסוקים שדילגו עליהם בכתיבתם, הוא קורא אותם בעל פה. יצא, אפשר לצאת ידי חובה גם במצב כזה. מטבעי מקשים על זה, והיו בה אותיות מטושטשות או מקורעות, אם רישומן ניכר, למרות שהוא מטושטש, אבל אפשר בכל זאת לזהות מה היה כתוב שם, כשרה, ואם לאו, פסולה. אז אנחנו כתבנו פה, ואם לאו, פסולה, אם האותיות אינם ניכרות, אז זה פסול. אבל איך, אז איך אמרת מקודם שקריאה מתוך מגילה שישמית בה אותיות כשר, יצא לא כשר. בכולה, במקסתה. אם כל המגילה מכילה אותיות מטושטשות, אז אם רישומה ניכר כשר, ואם לאו לא, אבל אם מדובר במקצתה, גם אם, אז מקצת אותיות מטושטשות או פסוקים מטושטשים, רק מקצתן, גם אם אין רישומן ניכר כשר. תנו רבנן, לפני שנתקדם, שוב נפנה אל השוליים תחת הכותרת נושא, שתי דוגמאות שחייב לקרוא את המגילה כסדר ולא לחזור פסוקים אחר כך שלא קרה מראש. אז שתי דוגמאות, תנו רבנן, השמית בה הקורא פסוק אחד, לא יאמר אקרא את כולה, ואחר כך אקרא אותו פסוק, אלא קורא מאותו פסוק, ואילך, כלומר, כולל אותו פסוק, ואילך. נכנס לבית, זה דוגמה שנייה, נכנס לבית הכנסת, ומצא ציבור שקראו חציה, חצי המגילה. לא יאמר אקרא חציה עם הציבור, ואחר כך אקרא חציה, אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה. מתנמנם יצא, היחידמי מתנמנם, אמר ואשי, נים ולא נים, ישן אבל לא בדיוק, תיר ער ולא תיר, לא בדיוק ער, וכאולי, ואני קוראים, קוראים לו את השם שלו, והוא אומר, כן, ולא ידע לדורי סברה, אבל אם הוא התבקש להגיד דבר שצריך קצת עיון, קצת חשיבה, הוא לא יכול. וכי מתפעולי מתקר, אבל אם מזכירים לו משהו, הוא יזכור. היה כותבה דורשה ומגיעה, עם כיווי ליבו יצא וכו'. היכי דמים, על מה בדיוק מדובר? יש שלבי בירור, ואנחנו הבלטנו את השלבים במשולשים, כך כתבנו בשוליים שלבי בירור, בעד הקטני היה כותבה, או דורשה, השקורת רמה איך ידמי. היא דקה מסדר פסוקה וכתב לה, היה אומר פסוק בעל פה, ואז כותב את הפסוק. כי כיוון ליבו, מה יהווה? אפילו אם כיוון ליבו, מה זה יעזור? על פה הוא בפועל קרא על פה. כשהוא אמר את הפסוק, שום דבר לא היה כתוב, אז הוא לא אמור לצאת ידי חובה. אלא דכתב פסוקה פסוקה וקרילי. הוא כתב פסוק על קלף וקרא את הפסוק אחרי שהוא כתב את הפסוק. אז אנחנו במשנה נאמר שאם כיווי ניבו יצא, הוא מי יצא? ואמר רבי חלבו רם רב חמה ברגום הרב הלכה כדברי אומר כולה. יש מחלוקת כמה מן המגילה, יש לנו מגילת אסתר, והיא בימי החשבי ראש עד הסוף, לכל זהור. יש מחלוקת אם צריכים לקרוא את הכל. יש שלוש דעות, נראה בהמשך. אז הגמרא אומרת שרב פוסק שיש צורך לקרוא את הכל. ואפילו למד אמר מאיש יהודי, שלא צריכים לקרוא את הכל, בכל זאת צריכה שתי תובה כולה. כדי לצאת חובת קריאת מגילה צריך לקרוא מתוך מגילה שכבר כולה כתובה, וזה שולל את האפשרות השנייה שהצענו מקודם, שהוא עומד מול קלף שבכלל לא כתוב עליו כלום, כותב פסוק, אומר אותו אחר כך, ואז כותב עוד פסוק ואומר, אין כמעט מגילה בפניו. אז זה לא אפשרות. אז מה כן? מה פירוש המשנה שהיה כתוב במשנה? היה כותבה, אם כיוון ליבו, מה זה? אלא. גישה שלישית. תמנחה מגילה כמי. יש בפניו מגילה שלמה. והוא מעתיק ממנה למגילה חדשה. מעתיק משם לקלף ריק, קלף חדש. וקרי לה מינה פסוקה פסוקה, וכתב לה. כשהוא מעתיק מהמגילה הקיימת, הוא קורא מהמגילה השלמה הקיימת, הוא קורא פסוק ואז כותב, קורא את הפסוק הבא וכותב על הקלף השני. ובכך יצא, וכן מקוים פה הצורך לקרוא מתוך מגילה שלמה. למה מסייע לי לרבה בר חנה? האם נוכל להגיד שמאחר שזה פירוש המשנה ואין אחר, שהמשנה מסייעת לדין של רבא בבא חנא? אמר רבא בבא חנא ובבי יוחנן, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. אז כאן אנחנו רואים שהוא מעתיק מן הכתב, ממה שכתוב כבר. אז הדין הזה יהיה דין עם הרבה השלכות. שאתה כותב תפילין, אתה מסתכל בחומש שכתוב בו כבר פרשיות התפילין, כמובן בפרשת שמע, והיה עם שמוע, והיה כברכה, קדש לי כל בכור. גם מי שכותב מזוזה צריך לכתוב אותו מן הכתב. אז מה איך שאנחנו מבינים את משנתנו, הוא אומר אותו דבר שהיה כותבה, ואמרנו אם כיוון ליבו יצא, הוא מדובר שהוא כתב, הוא מעתיק ממגילה כתובה, אז זה מתאים לדינו של רבא בר חנה. הגמרא דוחה דילמה, מה שקרה מה שראינו במשנה, דאיתרמי לאיתרמויה, רש"י כותב דילמה דאיתרמי לעולם מותר לכתוב בלא העתק ומתניתין, דאיתרמי למגילה ומעתיק ממנה, ואיץ צריך להשמינה דאיך דמעתיק ממנה אם כיוון ליבו יצא. אז זאת אומרת שלפי הדחייה אפשר לחזור לניסיון שני, שהוא עומד בפני קלף ריק, כותב ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש וכו', אחרי שהוא כותב אותו הוא אומר אותו מתוך הכתב. אין כאן מגילה כתובה שהוא מעתיק ממנה, בסדר? אז המשנה לא בהכרח מסייעת לדינו של רבא בר חנה. ודינו של רבא בר חנה, אם אנחנו, אני רק חוזר מה שכבר אמרנו, אם אתה אומר שמדובר במשנה במעתיק, החידוש בכל זאת הוא שצריכים כוונת הלב כשאתה מעתיק וכותב את הפסוק בקלף החדש. רק אם כיוונת למצוות קריאת מגילה יצאת, או כיוונת לקריאה באלמה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה אם מצוות צריכות כוונה או לא, אבל לפחות כוונה לקריאה היה. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. גופה, אמר רבא בר חנה ויוחנן, זה ציטוט ממה שכבר נאמר, אסור לכתוב את אות אחת שלא מן הכתב. מטיבי, אמר רבי שמעון אלעזר, מעשה ברבי מאיר שלח לעבר שנה בעשיה, ולא היה שם מגילה. מה זה לעבר שנה? זה להוסיף אדר ללוח העברי, לדחות ניסן בחודש. אז אנחנו היינו נגיד בקרבת זמן פורים, והוא היה שם בחוץ לארץ, אחרי שהוא עיבר את השנה דרך חשבונות, לא ניכנס למים החשבונות, זה סוגיה שלמה מסכת סנהדרין. בכל אופן לא היה לו שם מגילה, וכתבה מליבו וקראה. אז מה יגיד רבא בר חנה, שאומר אסור לכתוב אם אתה לא מעתיק? הוא לא העתיק, הוא כתב את המגילה שלו בעל פה מליבו. אמר רבי אבאו, שני רבי מאיר, רבי מאיר הוא יוצא דופן, הוא שונה, דמקיים בי התקיים בו ברבי מאיר את הפסוק הבא, ואף הפך ישירו נגדך. אנחנו היינו קוראים לזה אולי זיכרון צילומי פנומנלי, אבל יותר מפנומנלי, צילומי. רש"י אומר, סליחה, עוד לא הגענו לרש"י שאני רוצה ללמוד יחד איתכם, אבל הגמרא אומרת שרבי מאיר שונה, זה כאילו הוא מעתיק, כי הזיכרון שלו הוא רואה מה שכתוב בראש. אמר לי רמי בר חמה לרבי ירמיה מדפתי, מאי ואף הפך ישירו נגדך? אמר לו, אילו דברי תורה דכתיב בהו התעיף עיניך בו ועינינו? זאת אומרת, לשכוח דבר תורה, דברי תורה, זה נשכח בקלות. אדם רק סוגר עיניו. רש"י אומר, אם תכפול עיניך ממנה, הרי היא משכחת ממך כהרף עין. אבל מה? ואפילו רש"י ממשיך הגמרא, מיושרין אין אצל רבי מאיר. שוב פעם, רבי מאיר היה משהו יוצא דופן. למרות שלכלל שכחת התורה הוא שכיח ביותר, לא כן אצל רבי מאיר. רב חיסדא אשכחי לרב חנן לדעבי כתב ספרים שלא מן הכתב. עמלי, ראויה כל התורה כולה להיכתב על פיך, אלא כך אמרו חכמים, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. מדיקמר, כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך בכלל, דמיושרין אין אצלו. אז אם כך, למה רב חיסדא בא בטענה לרב חננאל, והרבי מאיר כתב, הוא כתב על פה שלא מן הכתב. הגמרא עונה, רבי מאיר הוא לא ראיה, שת הדחק שני. רבי מאיר מצא את עצמו בחוץ לארץ, לא היה לו אפשרות אחרת. אבל אדם שיושב בעיר, יש בית מדרש, יש ספרים כתובים, גם אם הכל מיושר אצלך, גם אם אפשר להגיד שמקוים אצלך פפך, ישו נגדך, אי אפשר לסמוך על זה, לכתוב, לכתחיל לבעל פעלה, כך ספר ותעתיק ממנה, גם אם אתה כזה. אביי שרה לדבי בר חבו, הוא היה מוכר תפילין מפורסם, למכתב תפילין זאת שלא מן הכתב, של לכתוב אותם מזיכרון בלבד, כמן, על סמך מה, על בסיס מה, כי עד עכשיו לא ראינו שיטה כזאת, כי הייתנה, דתניה, רבי ירמיה אומר, משום רבינו, תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב, אין צריכות סרטוט. אנחנו ניגע בספר עוד מעט, אבל יש דעה בתנאים, דהיינו, דעתו של רבי ירמיה, שתפילין ומזוזות, מאחר שהם כל כך שקורים בפיו, בני אדם, אצלם יש להתיר כתיבה שלא מן הכתב, כתיבה מן הזיכרון. ועוד כתוב פה שאין צריך להיות סרטוט, שלפי רבי ירמיה, גם תפילין וגם מזוזות, בניגוד לספר תורה. בספר תורה מסרטטים קווים, שורות, שאחר כך כשכותבים את האותיות, גגי האותיות נוגעות באותו סרטוט, וממילא נוצר שורות ישרות. הרב ירמיה בדעה שתפילין ומזוזות אפשר לכתוב אותם בלי שהקלף מסורטט. וכאן הגמרא פוסקת והלכתה, תפילין אין צריכין סרטוט, מזוזות צריכין סרטוט. הדבידי נכתבות שלא מן הכתב. מה הייתה? מה? למה? כמו שאמרנו מקודם, מגרס גריסין. רש"י אומר, שגורות בפי הכל. אנחנו מצטטים דיבור מתחיל מן המשנה. מן המשנה הייתה כתובה בסם, והמשנה רשמה עוד חומרים שבסופו של דבר אינם כשרים להשתמש בהם. אבל הגמרא מתרגמת מלשון המשנה ללשון ארמית שהיה מוכר לאמוראים. סם, מה זה? סמה, סקרה, אמר רבא בר חנה, סקריטה שמה, זה צבע אדום. קומוס, קומה. קומה, אומר רש"י, שרף אילן. אנחנו ממשיכים לדף י"ט. כאן קנטורום, מה זה? זה מוזכר במשנה. חלטה דאושפחי. רש"י אומר, סם שצובעים בו מנהלים שחורים. זה לגבי איך אני מתקשה כל פעם למצוא מילה שמאחדת את הקבוצה הזאת, כי אני רוצה להגיד סוגים של דיו, אבל שימוש במילה דיו הוא מטרפד מטרתנו, כי המשנה אומרת שהחומרים שהזכרנו עכשיו הם פסולים רק בדיו כשר. אז בלית ברירה אני יכול להגיד שהם חומרים נוזליים שיש אפשרות פיזית לכתוב איתם, אבל למגילה הם פסולים. עכשיו עוברים נקרא לזה הנייר, או מה שכותבים עליו, ומוזכר במשנה המילה דפטרה. מה זה? זה אור בתהליך ההכנה להיות קלף, אבל לא נגמר התהליך. ולכן מה כן? דמליח וקמיח ולא אפיץ. הוא עבר את התהליך של של שהייה במלח, וכמיר רש"י אומר במים, אבל לא אפיץ. רש"י אומר מעובד באפצים שקוראים בעברית לשון לועזי. זה השלב האחרון, הוא לא עבר, ממילא הוא לא נחשב קלף הקשיר למגילה. נייר, מה זה? מחקה. רש"י אומר מין עשבים עשוי על ידי דבק, אז זה לא קשיר. עד שתהי כתובה אשורי, דכתיב ככתבם וכזמנם על הספר ובדיור מנלן עתיה כתיבה כתיבה כתיב אחה ותכתוב אסתר המלכה וכתיב הטעם ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה. ברוך היה תלמידו של ירמיהו, והוא איך אומרים, הוא לקח הכתבה, ירמיהו הכתיב לברוך, ואז הוא ברוך מספר שאני מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. תשימו לב לסימונים שלנו, כבכבנו קודם כל את המילה כותב, זה מתקשר למה שאצל אסתר, ותכתוב אסתר המלכה. כשאתה אומר ותכתוב, איך זה? זה ספר, זה קלף מוכן, בדיו, זה החומר, ורק בדיו כותבים. אז כמו שאצל בפסוק ביומיהו פרק ל"ו הכתיבה הייתה בספר, זה קלף, קלף מוכן, בדיו, גם ותכתוב אסתר המלכה זה בספר ובדיו. עד כאן שיעורנו להיום.